בוקר טוב ומבורך, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת תצווה, והפרשה החותמת את הפרשה שלנו השבוע, פרק למד מפסוק א', 10 פסוקים שעוסקים במזבח הזהב. הפסוקים פותחים באפיית מזבח מכתב כתורת, אפי שיטים תעשה אותו, בבנייה, עוד לא בפעולת הכתורת, אלא בבניית המזבח. וכאן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לנסות לתת עליו את הדעת. הרי כלי המשכן ובנייתם שייכים לפרשת תרומה. נכון? בפרשת תרומה עסקנו בכל כלי המשכן, בארון ובשולחן ובמנורה, כאילו שונות. אוי, נשאר מזבח הזהב, לא דיברנו על זה. מה אתה עושה אחרי כל מגדי הכהונה, אחרי שבעת ימי המילואים, אחרי קורבנות התמיד בשישי? פתאום צריך לגנות מזבח כתורת. זה נקודה מעניינת מאוד. משונה לגמרי לגמרי. אגב, תשימו לב, פרשות תרומה תצווה פותחות בארון חטאי שיטים, זהב בקודש הקודשים, ומסיימות בכתורת. במזבח הזהב. זה מעניין מאוד, אבל באמת למה זה מחכה לאחרי כל פרשת תצווה? מעניין מאוד גם מבנהו, כמה קטן, אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע יהיה ועמתיים קומתו. מטר גובה, מטר עשרים, וחמישים על חמישים, שישים על שישים, זהו. מצופה זהב וכולי. ומה עושים בו? פסוק ז', והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, והיטיבו את הנערות יקטירנה. ובהעלות אהרון את הנערות בין הארבעים יקטירנה, כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. אולי זה קשור לענייני התמידים, כי גם זה תמיד. גם זה בבוקר ובערב. נחשוב על זה עוד מעט. אז בינתיים יש מצוות עשה, והיא נמנית כמצוות עשה, שהכהן הגדול, ואחר כך זה לא הכהן הגדול, אלא בנה, הכהן, עוד רגע לתאר איך זה קורה, צריך להקטיר קצורת בבוקר ובערב. סדר הקטרת הקצורת הזה היה כך, פעמיים בבוקר, פעמיים ביום, היו מקטירים קצורת בהיכל, בבוקר ובין הארבעים, ועבודת הקצורת נקראת מן העבודות המיוחדות שבמקדש. היא הייתה קשה. הכהנים מאוד מאוד רצו לזכות בעבודת הקצורת. וכך היה פייס גורלות בין כל אנשי המשמר, מי יזכה ויפיס כתורת? מי יזכה בפייס ויזכה בהקטרת הכתורת? מה היו עושים שם? מקטיר הכתורת זה היה ברכה מיוחדת, לכן כל כך רצו את זה. היו אומרים במשנה כתוב חדשים לכתורת בואו והפיסו. חדשים לכתורת בואו והפיסו. ולכן הכתורת סגולה כל כך גדולה, ואמירת הכתורת, והיא עולה לרצון, וכל הדברים הגדולים שעוד נדבר להם. מה היו עושים שם? המזבח, נסתכל עליו בשנייה אחת, הוא משוך מעט החוצה, הוא בין השולחן שעומד בצפון, לבין המנורה שעומדת בדרום, ליד הפרוכת שקודש הקודשים בתוכה. המזבח הזה זה מזבח הזהב הקטן. ואותי מעניין, אני עוד אחזור לזה עוד שנייה, למה צריכה נקרא מזבח? הרי לא מקריבים על זה שום קורבן. אף לא פעם אחת בשנה, שום קורבן, איזה מזבח? למה מזבח? תקרא לזה מקטר. כמו שכתוב מקטר כתורת. מאיפה בא המילה מזבח לכם? עוד מעט, חכו. הכהן שזוכה להקטיר כתורת נכנס להיכל, רק את הפעולה, כדי שנדע אותה. לידו נכנסים מימינו ומשמאלו שני כהנים שמסייעים לידו. זה לא כהן גדול, זה כהן. נכנסים איתו שני כהנים שמסייעים בידו, אחד נוטל מחטה שהיא מלאה גחלים, והשני מביא להיכל את כלי הזהב כשהוא מלא כתורת. ואז מניחים את הגחלים על מזבח הזהב הזה, של האמה על אמה ועמתיים קומתו, שם מניחים את הגחלים, הכהן ממלא מלוא חופניו כתורת סמים דקה, הם עוזבים והוא נשאר בהיכל לבדו. לפני שהם יוצאים מן ההיכל הם מזהירים אותו שיזהר שלא ייכבד, ואז הוא מניח את הכתורת על הגחלים והעשן מתמר בקו ישר 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 למעלה. והעשן הזה יורד לקירות ההיכל וריח הקטורת ממלא את ההיכל וניסה גם למרחוק, מרחוק, מרחוק מהמקדש. חוש הריח. זה סיפור הקטורת היומיומי. אבל יש עוד דין, והוא לא תעשה. בוא נראה את הפסוקים החותמים. לא תעלו עליו קטורת זרה. נו מה, רק קטורת זרה, עבודה זרה, ברור שלא. גם לא עולה, ולא מנחה. ונצח לא תסלחו עליו. גם עולה כהן גדול לא מביאים עליו. כלום. סל החינוך מונה את זה כמצוות לא תעשה אחת. לא מעלים עליו כלום. לא מחלק את זה למצוות. לא עולה, לא מנחה, לא עולה, לא קטורת זרה. סבבה, לא מעלים עליו כלום. הוא רק קטורת. חוץ מי עוד דבר אחד. וחיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים. אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קודש קדשים הוא להשם. אחת בשנה ביום הכיפורים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים כשהוא יוצא בעבודה שלו והוא מזה, הוא מזה על מזבח הזהב. שאלה או כמה שאלות בשנייה ומיד נתחיל. זה דבר פלאי. א', הדין הזה של יום הכיפורים אמור להיות בפרשת אחרי מות. שם מתואר סדר העבודה. למה זה קשור לכאן? והשאלה הזו היא בעצם השאלה השנייה. השאלה הקודמת לה, מקודם שאלתי למה חיכו עם מזבח הזהב לסוף פרשת תצווה. שם יש שאלה אחרת. הרי יש מזבח החיצון. זה הבסיס של הכל. הוא המזבח שנמצא בחצר, נכון? עליו כן מקריבים עולה ומנחה וזבח ומצחים כבר יום ביומו. הוא נקרא מזבח החיצון, כי הוא נמצא בחצר החיצונה. הרי שמקשים ידיים ורגליים בקירו של הנחושת, עולים למזבח הנחושת, לא הזהב, נכון? על הכבש, הוא גדול, נכון? ששם יש את היסוד ויש את המזבח ויש את הדם, נכון? שם נעשה הכל במזבח החיצון. כשתיארו לנו את בניית המזבח, תיארו לנו את בניית המזבח לבד. ואחר כך, בפרשות אחרות לגמרי, תיארו לנו את הפעולות במזבח. יש פרשה לעולה, פרשה לחטא, פרשה לשלמים. לא פתאום ירדגו את זה. בניית המזבח והפעולות במזבח הם בפרשה אחת. מזה שונה לגמרי. נכון? אז למה עוסקים פה? בבניית כלי המשכן? או בפעולות. אני התרגלתי שהפעולות יהיו אחרי זה, ויקרה כל הקורבנות. שם היה צריך להגיד לי את עבודת הכתובת. מעניין, זה נמצא פה. ובתוך הפעולות שאומרים, אומרים לי מה לא, ובעברית לא כלום, חוץ הזעת דמים ביום הכיפורים של הכהן הגדול, וערב הבוקר, ערב הבוקר, ערב הבוקר, כל היום מתחיל ומסתיים בכתובת. חי זה דבר כל כך נפלא, הסיפור הזה של מזבח הזהב, ולרגע אחד, אנחנו רואים כל פעם את הביטוי הזה של האדמו"ר, וכן שהתורה היא נצחית. התורה היא נצחית לא רק באה להגיד שהיא תמיד אקטואלית. אנחנו יודעים. התורה היא נצחית באה להגיד שאם היום עוד לא זכינו למזבח זהב בפועל בבית המקדש בירושלים שיתבנה במהרה בימינו, אם עוד לא זכינו למזבח זהב בפועל, גם עכשיו יש את העבודה של מזבח הזהב. גם עכשיו יש את העבודה של המזבח החיצון. גם עכשיו יש את עבודת העולה. רק צריך להבין במה. בסדר? התורה היא נצחית אומרת שכל מה שכתוב בתורה שייך כל הזמן. נכון, עם ישראל היה 2,000 שנה בגלות. אבל העבודת השם של תרומות, מעשרות, מה זה אומר לי בנפש? זה שייך כל הזמן, זה נצחי. בחסידות מוסבר, מהו ההבדל בין המזבח החיצון לבין המזבח הפנימי? בחסידות מוסבר שהמזבח החיצון שעניינו שעליו מקריבים את הקורבנות וכו', זה המקום שבו האדם צריך לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא ולהעלות את כל המציאות החיצונית לשם שמיים. זה בעצם עניין הקורבנות. אני מביא את הבהמה שלי, זה מקריב. לפעמים מקריב עולה, לפעמים חטאת, לפעמים מקריב וזה שלמים, חלק להשם, חלק לכהן, חלק לי. אבל העיקרון הוא, אני לוקח את כל ענייני העולם הזה ומעלה אותם לשם שמיים. זה המזבח החיצון. לכן גם, אתם יודעים איפה נמצא המזבח החיצון? המזבח החיצון נמצא בחצר, יהיה כשאתה נכנס מהעולם הזה. לכן הוא גם מזבח נחושת. אתה בא עם מגפיים, עם ידיים ורגליים מרוחקות, מקדש ידיים ורגליים, נכון? עולה בקדש ומעלה את העולם הזה לשם שמיים. המזבח הפנימי מוסבר בחסידות, מתאר את העבודה בחלק הפנימי של האדם. לא יש את כל העולם הזה ואני מעלה אותו לשם שמיים, אלא רק העבודה שנמצאת בעומק, בעומק, בעומק של פנימיות הנפש של האדם. אותם הדברים שמתארים את הכל מתוך להט, מתוך התלהבות, שנובעים לא מזה שאני מעלה את העולם, אלא מתוך התלהטות של הנשמה, של הלב. זה מטבח הזהב המזוחק, וזה מטבח הנחושת. אלה שני מטבחות. לכן זה נקרא חיצון, וזה נקרא פנימי. גם בלב יש לנו את חיצוניות הלב, ויש לנו את פנימיות הלב. איך הזכרנו השבוע? לך אמר לי, אומר המשורר, לך אמר לי, בקשו בניי. ואני מחוזיר לנו על זה כן. לך אמר לי, האדם אומר, אני מבקש את השם, ואז הלב עונה לי, מצוין. אבל עכשיו תבקש עוד יותר מלפני. בקשו פניי. את הפניי של הלב. אתה אומר, אתה מבקש נפלא, אבל עדיין, אתה עדיין נמצא בזה שגם את העולם הזה שלי אני מעלה. זה מצוין. זה הפעולה של רוב היום. זה מה שצריך לעשות רוב הזמן, האדם חי כך. זה בסדר גמור, הלוואי. אבל אתה צריך שכל חייך יתחילו ויסתיימו בשאיפה אחרת לגמרי. השאיפה היא למקטר קטורת. דחל התקרנה התקטירנה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. הפירוש הוא, אני מקושר בפנימיותי, פנימיותי, 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 לא שאני מעלה את העולם הזה לשם שמיים. במפנים שלי, איך אומרים הילדים, במתנוכו? במתנוכו, במתנוכו, במתנוכו שלי, אין בכלל עולם הזה. במתנוכו שלי, אתם תופסים את הנקודה? נכון, זה לא תופס את רוב היום, אדם לא יכול לחיות כך. אבל בשם כל ישראל נכנס כהן אחד, ואחד מימינו ואחד משמאלו, וברעידה. הוא עובד, אתם יודעים עם איזה חוש? לא עם אישוש, לא עם שחיטה, אפילו לא עם ראייה, אפילו לא עם שמיעה. עם חוש הריח. הוא גורם שהריח זה החוש הכי פנימי. הוא גורם שהריח, הפנים, הפנים, הפנים הזה. הרב"ק אומר, למה זה נקרא מזבח? כי פעם בשנה שמים שם דם של זבח. ביום הכיפורים. נכון ששאלנו מה זה עושה פה יום הכיפורים? בין השאלות ששאלנו, תכניס את זה בסדר העבודה ביום הכיפורים. מדבר בחסידות דבר כל כך יפה, אתם יודעים למה נכנס פה יום הכיפורים? כדי שהאדם באמת יחוש שבעצם מעין עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, מהי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים? לגלות שבעצם הנשמה שלנו הכל טהור. מה זה הכהן הגדול ביום הכיפורים שהוא נכנס שם אל הקודש ואז הולך עם מטבח הזהב עם הזה עליו? הוא הופך את זה למזבח, הנתינה גם הזאת, מה הוא עושה? הוא אומר, ריבונו של עולם, גם הזונות נהפכים לזכויות. כפרנה. בעצם, בעצם, בעצם אצל יהודי, הוא לא רק במזבח החיצון מעלה לעבודת השם, שזה ה-99% של העבודה. בעצם הפנימי, פנימי, פנימי, פנימי שבו, זה שהוא כולו שלך. לכן זה יום הכיפורים. אתם יודעים למה מזכירים את זה פה? אנחנו עכשיו אחרי תפילת שחרית, גם כל יום לפני התפילה, אחרי התפילה, אנחנו כל יום לא רק מזכירים את הכתובת, אלא כל יום גם מזכירים את יום הכיפורים בכתובת. 368 עננים בערב יום הכיפורים שוחר כאן, בגלל זה ביום כיפור, מה אתה רוצה לעשות את זה פה? כל יום, רגע אחד תרגיש יום כיפור. כל יום תרגיש שנייה אחת יום כיפור. אתם יודעים מה לא תעשה במזבח הזה? אל תעלה על הפעולה, לא בגלל שזה כתור את זרה. בפנימיות הזאת, אל תתעסק עכשיו בפרטים, אל תזכיר את הדביס, אל תזכיר את מה שקשה, אל תדבר רגע על זה שאתה אלוקות. רגע אחד. פעם אחת תדבר רק אלוקות. אתם יודעים למה בניית המזבח והפעולות נמצאים באותה פרשה שלנו? למה זה לא מחולק? כי כשמדובר על מזבח החיצון, אז על מה מדובר? על איך אתה מהמחילה ג'יפה שאתה נמצא מחוץ למשכן, צריך להיכנס עם המגפיים והבוץ, להיכנס עכשיו להעלות הכל לשם שמיים. נו, זה צריך לתת לי כתב הוראות, הוראות שימוש, כמו במכונת תפיסה. וצריך לתת לי עכשיו הוראות, עכשיו תעשה כך, עכשיו תעשה כך, עכשיו תעשה כך. אבל במקצר הכתורת, אני לא הוראות, זה ביחד, בלתיים, הכל עולה בפנימיות להשם. הזכרתי שזכו שריח, נסיים את הכל במשפט אחד. דיברנו השבוע, כמה פעמים, בעיקר בשיעורים של רביעי, חמישי, שישי, שבעצם המשכן הוא גן העדן. ואהרון הוא האדם הראשון, נכון? והתפקיד של כל המשכן זה ליצור השראת שכינה, נכון? כמו אבי תלכתי בתוככם, אבל יותר ויותר ויותר. ולכן הקדוש ברוך הוא מלביש את האדם, ומשה מלביש את אהרון בגבי קודש. דיברנו על זה הרבה. תשמעו דבר לא יאמן. האדם חטא בכל החושים בגן. רק בחוש אחד הוא לא חטא. בחוש הריח. אתם יודעים למה? כי בחוש הריח הפנימי הזה, האדם לא יכול לחטוף. הפנימיות שלך היא קודש קודשי. איך הפסוק החותם? קח איתך את חטאת הכיפורים הזאת כל יום, לכפר עליו לדורות איכם. בכל מצב. קודש קודשי מול השם. תחזיקו חזק, ובזה נכנסים לשבת. אתם יודעים מה כתוב בפרשה הבאה? בפרשה ביקל, הבאה הבאה, כשמביאים את כל המרכיבים לכתורת, זה 11 סממנים, נכון? אז כתוב כך, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים ואת הבוסם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולכתור את הסמים. כך כתוב בביקל בפרק המדי, נכון? מה פירוש והנשיאים הביאו? תתרגמו לאנגלית, the president. הנשיאים הביאו, נכון? נשיאי השבטים. תשמעו את תרגום יונתן בן עוזיאל. ויודעים מה זה נשיאים בעברית? זה או נשיאי שבטים או עננים. מתרגם יונתן בן עוזיאל. וענני שמיה, והנשיאים הביאו. מחליקים טוב. וענני שמיה אזלים לפישון. הלכו לגן עדן. זוכרים את שם הנהר? פישון? אזלים לפישון ודליין מתמן והביאו משם את אבני המילואים ואבני השואם. ושבו ענני שמיה ולקחו לגן עדן והביאו משם את הבוסם ואת שמן המשחה כדי להביא את כתורת הפסמים. אתם יודעים מה מגמת הכתורת? ריח שאין לו סוף. המשיח לא יפסוק על פי חושי השכל, אלא על פי חוש הריח. ויצא חוטר מגזע ישי והריחו. הוא יריח רוחני. אתם תופסים למה הכתורת מורכבת מאחד הסממנים? היא רוצה רק לעשות ריח טוב בעולם. אז למה מכניסים לשם חן בנה? חירך רע. כי הכתורת לא באה להראות חנות פסמים חיצונית. היא באה להראות שהבפנים הבפנים. הוא לא מזבח החיצון. לא עולה, לא חטאת, לא נסחית. בפנים, בפנים, בפנים. גם מה שנראה לך חן בנה. הכל כתורת להשם. קודש, קודשים הוא להשם. שתהיה לנו שבת שלום, ונזכה בעזרת השם לראות כבר באמת, באמת, אני מבח הקטורת על מקומו.